טוב, אנחנו נמצאים באותו מקום הרבה זמן, אבל אנחנו לא מאמרים לשום מקום, תודה לאל. הגעת על האום עם פרק 10, פרק י', שני הפסוקים הראשונים. בעזרת האל, בעוד שבועיים נסיים את פסוק 2. אז לאט לאט. נקרא שוב מה שכתוב כאן. אחי, חפץ לבבי הוא תפילתי לאלוהים בעד ישראל אשר יבשרו. כמה פולוס אוהב את עמו, את עם ישראל. ומה הוא אומר? סליחה רגע, טיפה מזייף. טוב, כי מעיד אני עליהם, על עם ישראל, שיש להם קנאה לאלוהים אך לא בדעת. אנחנו הרחבנו הרבה על הנושא של קנאה לאלוהים. להבנתי, בעם הזה שלנו יש משהו מיוחד, אין ספק. עכשיו, לפי מה שאמרנו פעם שעברה, האם הקנאה לאלוהים מאפיינת את כל עמנו ישראל? מה אמרנו? ממש לא. שלא תן לי הבנות, ממש לא. רק חלק קטן. אז מי שרואה, תשמעו רגע. חטאנו לפניך, חננו. אני חושב שאדם שבא מחוץ לארץ, מגיע לארץ לפני יום הכיפורים, ושם לב מה קורה ביום הכיפורים, שבתי הכנסת מלאים, אין תחבורה. אני חושב שהמדינה היחידה בעולם, אם אני לא טועה, שיום אחד כל התחבורה נפסקת, ברור שלא עובדים, ואנשים הולכים, אתם רואים, תליטות, ציציות, תפילים. אתה אומר, זה עם קדוש, עם אלוהים, ככה זה נראה. אבל אנחנו יודעים את האמת, אנחנו בתוך עמנו. ברוב המקרים, לצערנו, זאת הצגה עלובה. המון אנשים, כולל חילונים, שבכלל לא מאמינים באלוהים, משום מה הולכים בית כנסת ביום הכיפורים, כביכול לבקש סליחה מאלוהים על החטאים שלהם. למחרת, ממשיכים בחיי החטא כרגיל, הם לא מרגישים שהם מרמים את עצמם, את אלוהים אי אפשר לרמות. אז בוא נאמר ככה, למנוע יוונות. בעם שלנו, תמיד וגם בימינו, רק חלק קטן, יש לו קנאה אמיתית לאלוהים. חלק קטן. אני פעם שעברה, אם אתם זוכרים, נתתי דוגמה של בחורה, אני חושב דוגמה אמיתית, אני חושב לתת עוד כמה דוגמות. בעם ישראל, אני חוזר בימינו גם, יש אנשים נפלאים. שם באמת הם אוהבים את אלוהים. ואני אביא כמה דוגמאות. יש עוד הרבה דוגמאות נוספות כמובן. חשוב שנקבל תמונה אמיתית לגבי המצב הרוחני של עמנו ישראל. איפה אנחנו נמצאים? נדבר עכשיו על המעטים האלה שבאמת יש להם קנאה לאלוהים. תראו, כאן מדובר על אדם בשם רב שמעון גרוס. אני לא אקרא את כל הדברים, אתם יכולים לקרוא. עשו הדברה בירושלים, הדברה נגד מזיקים, ושתי הבנות שלו, אביגיל ויעל, אתם רואים, כתוב כאן, אביגיל ויעל, הם מתו כתוצאה מהדברה, שתי הבנות שלה. וכאן אתם רואים, עכשיו נולדה להם בת או ילד נוסף באותו בית חולים. מה שמעניין, אנשים כמובן דתיים, תראו מה התגובה שלהם. אדוני נתן, אדוני לקח, היא שם אדוני מבורך. מרשים ביותר. זה דוגמה, אמרתי יש הרבה דוגמאות. עוד דוגמה אחת, כאן מדובר על סבא וסבתא, הרב שלום ארוש ורעייתו. אם אתם תשימו לב מה קרה כאן, הנכדה שלהם נהרגה בתאונה. נהרגה, הנכדה שלהם. זה לא דבר פשוט. ושימו לב, הם ממשיכים להודות לקדוש ברוך הוא, למרות האבדה הקשה. רציתי להראות לכם עוד דוגמה מעניינת, מרשימה ביותר. אלה מקרים אמיתיים כמובן, שהופיעו בתקשורת. באמת, תנסו לעקוב אחריי, אני אסביר לאט לאט, זה באמת מרשים ביותר. סליחה, כולנו מסכימים שלסלוח זה דבר חשוב ביותר, ישו גם מלמד אותנו, אם אנחנו לא נסלח לאחרים, אלו הם לא יסלח לנו כמובן. בואו תראו בן אדם שסולח. אם אתם רואים כאן, נראה שיש כדי סבא אחד, ואולי נראה מישהו כמו איזה נכד צעיר שלו, והם נראה שהם אוהבים אחד את השני, זה האברך הזה, תאור עיניים, נראה שהכל כל כך יפה ומרשים. בואו תראו מה מסתתר אחרי התמונה הכל כך יפה הזאת. הבחור הזה הצעיר קוראים לו נחמן שטיצר, והמבוגר ישראל אייכטר. תנסו לעקוב אחרי השמות. עכשיו תראו מה קרה. הבחור הזה, נחמן שטיצר, אברך צעיר נשוי עם שני ילדים. הוא נהג להסיע כל בוקר ברכב שלו מספר ילדים אל הגן, תמורת תשלום קטן, הכנסה, בסדר. ואז מה קרה יום אחד? יום אחד, ביום חם, הוא שכח ברכב ילד קטן בן 4 בשם חיים בוימל. כשנחמן חזר לרכב, הוא מצא את חיים מת. זה מקרה מתיש רע בארץ. עולמו של נחמן חרב עליו והוא פרץ בבכי מר. דבר מאוד מאוד קשה. ואני כאן גם מתאר את הכל נורא בקיצור. טוב, מיד עצרו אותו כמובן, והוא היה אמור לעמוד למשפט על גרימת מוות ברשלנות. מה דעתכם? לגרימת מוות ברשלנות נכנסים לכלא? מה דעתכם? כמובן, כמה שנים. לא צחוק, ילד בן 4 מת. ברור שהוא אשם, הוא לא עשה את זה בכוונה, אבל זה ברשלנות. ובקיצור, המצב מאוד מאוד לא נעים. איך הוא הסתבך. ואז מה קורה? מסתבר שישראל אייכטר, זה האדם הזה, הסבא של נחמן שמת, שבן 4, של, איך אמרנו? של חיים, סליחה. הסבא של חיים, זה בן 4 שמת. הוא סלח לנחמן, הוא סלח לו. סליחה? הוא סלח לו. זאת אומרת, הסבא של התינוק שמת, סלח לנהג הזה, נחמן, שגרם עם אותו. והוא החליט לעמוד לצידו ולסנגר עליו, כדי שלא יענש. למרות שהוא גרם למוות של הנכד שלו. למה הוא החליט לעשות את זה? שאלו אותו, זה נראה דבר לא רגיל. הוא אומר, כדי שיהודי נוסף לא יסבול. טרגדיה מאוד מאוד קשה, לאבד ילד בן 4 זה דבר מאוד מאוד קשה. אז הוא הגיב, מה זה עכשיו, להניש אותו, מה זה ייתן? הרי הוא לא עושה את זה בכוונה. והוא החליט להתגייס, לעשות כל אשר ביכולתו, כדי שהבחור הזה, נחמן, לא ייפגע ולא ייכנס לכלא. מסתבר שהעורך דין של נחמן, עופר ברטל, לא משנה השם שלו, עם המון ניסיון בעריכת דין, הוא לא הבין את ישראל, את הסבא. הוא אומר ככה, אני מעולם לא התקלתי בתיק של גרימת מוות, שבו משפחת הקורבן, במקרה זה ישראל והנכד שלו, היא זאת שמחבקת את החשוד, את הלקוח שלי. הוא לא נתקל דבר כזה. ומה התברר? אתם רואים, זה הופיע בעיתונות המקרה הזה. המלמד נחמן שטיצר הורשע בגרימת מוות ברשלנות. אלא מה? מסתבר שלאחר גזר הדין, ישראל, הסבא, היה מאוד מרוצה. בעקבות העדות שלו, של ישראל, הסבא, החליטו לא להכניס את נחמן לבית הסוהר. אז הוא נהנה שעבודות שירו דברים כאלה, אבל הוא יצא יחסית מאוד בזול. הסבא עמד לצידו. אני חושב שזה עדות לדעתי מאוד מאוד מרשימה. עוד דוגמה אחת, בזה אני אסיים. אני אתן לך את הכליה שלי, ואתה תיתן לי כלום. כותרת מעניינת. בוא נראה, על מה מדובר כאן. פתאום אדם קם בבוקר, בוקר חדש, מחליט לוותר על הכליה שלו, כדי לתרום אותה למישהו שרואה את הסוף קרוב מדי. אתם יודעים, שמעתם על תרומת כליה, תרומת איברים. אדם מחליט לתרום כליה, למה ככה? לטובת בן אדם שזקוק לכליה. גם בארץ יש הרבה אנשים שמחכים להשתלת כליה, אתם יודעים. עכשיו, שלמה קופל מאחר, סבל שנים באי ספיקת כליות. האדם הזה, שוב, זה מקרה אמיתי כמובן, אני לא ממציא כלום. אי ספיקת כליות, מצב שהכליות הן לא מתפקדות, וברור שאדם זה בסכנת מוות, הוא עושה דיאליזה אם שמעתם על זה. זה דבר מאוד מאוד לא נעים. כל יום שעות עם המכשיר שמחליף את פעולת הכליות. ואם לא תימצא השתלה, סובם למות. רק שאלה של זמן. מצב מאוד מאוד לא פשוט. בקיצור, סכנת מוות. בלי קשר אליו, בלי קשר לאדם הזה, לשני דברים שונים לגמרי, אדם שם רפאל שיליץ בן 43, אב לשישה ילדים, החליט שהוא רוצה לתרום כליה כדי להציל חיים. למה ככה? הוא יודע שיש אנשים זקוקים להשתלת כליה, הוא לא יודע למי. אם יצטרך, אני מוכן לתרום כליה. אבא לשישה ילדים, אדם בן 43, אדם צעיר. טוב, רפאל עשה, זה נקרא סיווג רקמות, יודעים, צריך שתהיה התאמה בין התורם והמקבל, והם מכניסים את הנתונים למחשב, והוא חיכה לראות, הוא מוכן לתרום כליה, אין לו מושג למי. בבלינסון זה היה. יום אחד מתקשרים אליו, דחוף, מבלינסון, אומרים לו, נמצא בן אדם מתאים שיכול לקבל את הכליה שלך. טוב? האדם הזה היה שלמה, שהראיתי אותו מקודם, ש... רפאל הזה בכלל לא הכיר אותו, לא יודע מי זה הבן אדם. הכל בא בהפתעה. ואתם רואים אותו, רפאל כמובן, הוא הסכים לזה. רואים אותו כאן לפני השתלה. תנסו לעקוב, טיפה תגביר. יש פה...
תרום כליה למי שאינו מכיר, בלי תמורה כספית ורק כדי להציל חיים. איזה
זאת אשתו מימין לו. טוב, התרשמתם כאן. עשו את ההשתלה הזאת בבלינסון. לתרום כליה זה לא משחק ילדים. פותחים את הבטן ומוצאים את הכליה, אדם נשאר עם כליה אחת. זה כבר מצב יותר רגיש ויותר מסוכן. אסור שהכליה הזאת תיפגע, כמובן. כאן רואים אותו לאחר ההשתלה, את רפאל. מה המסר של רפאל, הבן אדם זה שתרם כליה? תראו, מעניין. מה הוא אומר? תחשבו לאדם האחר. מה אתם יכולים לעזור לו? איך אתם יכולים להקל עליו? זה לא חייב להיות בצורת תרומת כליה. אפילו תרומת דם או מנה כספי, כל דבר, תהיו טובים. זה הגישה שלו. למה הוא עושה את זה ככה? אדם מדברים שלא שחליט לתרום חלק מהגוף שלו כדי להציל בן אדם. עכשיו, אני אעצור כאן רגע, זה רק כמה דוגמאות. תודה לאל, יש עוד ועוד מקרים שמופיעים מדי פעם. אני חושב שכולם מסכימים איתי שהמבחן הכי גדול של בני אדם זה התמודדות עם המוות. זה המבחן הכי גדול. אם זה הורים שאחד מהילדים שלהם או כמה מתו, איך הם מקבלים את זה? או סבא וסבתא שנכד או יותר שלהם מתו, או אישה שבעלה נפטר או בעל שאשתו נפטרה, אלה דברים לא פשוטים. והדוגמות שנתתי כאן, תראי, גם זאת העיר שראיתי לפני שבועיים, כאן מדובר על מקרה של אנשים שהכי קרובים אליהם מתו, והם לא ממומרים, הם לא מתלוננים. אם אתם יודעים, אנשים לא מאמינים, הם מה זה כועסים בצורה לא רגילה, אלוהים, איך אתה מרשה שזה יקרה? מאשימים את אלוהים שמישהו מהקרובי המשפחה שלהם מת, הוא כביכול השם בזה. זה היום ונורא, והאנשים האלה כאן בדיוק להפך. הם מודים לאלוהים. אדוני נתן, אדוני לקח. יהי שם אדוני מבורך. אז הם רואים כאן, לרק דוגמות, כשאנחנו נעשה שלנו עכשיו, זה עם ישראל, שבעמנו יש אנשים שיש להם קנאה לאלוהים, אלה דוגמאות, יש עוד, תודה להם. הם מעטים אנשים יקרים ביותר. מה שאני רוצה להדגיש כאן, הם לא מכירים את ישוע. הם גם לא נטבלו ברוח הקודש. אבל תשימו לב איך הם מתנהגים ומה הם אומרים. והתנהגות של אדם, במיוחד במצבי מבחן כל כך קשים, אני חושב שהיא אומרת הרבה, גם הדברים שהם אומרים שיוצאים מהלב שלהם. זה לא מילים ריקות מתוכן. למה אני מדגיש את הדבר הזה? אני לא בטוח שכולנו שיושבים כאן, היינו מתנהגים אותה צורה. זה לא פשוט. זה לא פשוט. אני אומר לכולנו, זה מבחן מאוד מאוד גדול, והם עמדו במבחן כולנו. אני רוצה להזכיר לכם, במתי כ"ב, מ-35 עד 40, מה אנחנו קוראים? ואחד מהם מבין בתורה, אדם מלומד בעוד שמכיר טוב את התורה, בא אל ישוע ושאל אותו, הוא רוצה לנסות לבחון אותו, אומר לו ככה, הוא בא אל ישוע, אומר לו, רבי, איזו מצווה גדולה היא בתורה? מה המצווה הכי חשובה? בתורה יש המון מאות מצוות. מה הכי חשוב? זוכרים מה ישוע אמר לו. אני אזכיר לכם. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מדעך. זאת המצווה הגדולה הראשונה. והשנית דומה לה, ואהבת לרעך כמוך. ומה הוא שר ואומר ישוע? בשתי המצוות האלה, כל התורה תלויה וגם הנביאים. אז בוא נאמר ככה, בוא נתמצת במילה אחת את התורה והנביאים. מה המילה הזאת? אהבה. למי? לאלוהים ולרע. ואם תשימו לב, הדוגמאות שנתתי מקודם, שתי הדוגמאות האחרונות, אנשים שאוהבים את הרע. גם רפאל הזה שתרם קהילה לבדם של הודיע, וגם הסבא, שסלח לזה שגרם למוות של הנכד שלו, ואחרים שמבני המשפחה שלהם מתו, אוהבים את אלוהים, אוהבים בני אדם. למעשה, אם תחשבו רגע, האנשים האלה באמת חיים ברצון אלוהים, למרות שיש להם מעט מאוד רוחני. הם לא מכירים את האמת בישוע. ואנחנו נראה בהמשך, יש להם בעיות, מבחינת הדעת, בעיות מאוד מאוד חמורות. ובכל זאת, הם עושים דברים מאוד רצויים בעיני אלוהים, ללא ספק. ללא ספק. אני עכשיו רוצה להתקדם מעלה. אמרנו, יש להם קנאה לאלוהים, אך לא בדעת. ואני עכשיו רוצה להתעכב על החלק הפחות נעים. עד עכשיו הכל נראה יפה וטוב. קנאה לאלוהים זה דבר נפלא. מה זה לא בדעת? זו שאלה מאוד חשובה. לא בדעת, לפי ההסבר הפשוט שלי, מדובר על דעה מוטעת, לא נכונה, שהיא בניגוד לרצון אלוהים. אנשים פועלים למען אלוהים בצורה שגויה לגמרי, שהיא לא לפי הרצון שלו. הם עושים זה עם כל הלב, והם טועים. זה מה שפול סמר. והם מאוד טועים. מה הדוגמה הכי טובה שיש לנו בכתבי הקודש? בוא נשמע. הכי טובה. פולוס, כמובן שפולוס. אני אזכיר לכם. כמובן לפני שישוע נגלה אליו בדרך לדמשק, אני אזכיר לכולנו, מופיע בראשונה תימותיוס, א' 13. שימו למה הוא אומר, פולוס. מלפנים הייתי מגדף ומרדף ומחרף, אבל רוחמתי למה? כי עשיתי מבלי דעת בין אמונה. הוא מדגיש מבלי דעת. האם המניעים של פולוס היו טובים או רעים? מה דעתכם? מציונים, הוא ראה צדקה, הוא עשה דברים בחינו לכבוד אלוהים. עבורו, איסטפנוס ואחרים, הם כופרים מושלמים. איך ייתכן להאמין בישוע שמבחינת פולוס היה אדם, ולהגיד שהוא אלוהים? זה גידוף, כך הוא ראה את הדברים, והוא רדף אותם עד מוות, עלה גם לדמשק, עם כל ההתלהבות שלו. הוא לא הבין כמה שהוא טועה. הוא מאוד שמח לראות איך סוקלים את איסטפנוס למוות. אבל אחרי שישוע נגלה עליו, פתאום, איך הוא אומר לעצמו, אני גדול החוטאים, העיניים שלו נפתחו. זו הדוגמה לבן אדם שפעל נגד ישוע, נגד המאמינים, בצורה קשה ביותר, בגלל חוסר דת רוחנית, טעות איומה ונורא. וכמובן שישוע ריחם עליו וסלח לו, כמובן. דבר נוסף שישוע מגלה לנו, וחשוב שנזכור את זה, הוא אומר לנו ככה, זה ביוחנן פרק 16, פסוק 2, הנה ינדו אתכם, זאת אומרת, אנשים יתרחקו מכם, ואף באה השעה אשר כל הורג אתכם ידמה להקריב עבודה לאלוהים. ישוע מגלה לנו. שלא נופתע, אני אומר לכם שגם בימינו בארץ שלנו, יש לא מעט חרדים, במיוחד אנשים יותר קיצוניים, היו מאוד שמחים להיפטר מאיתנו. מאוד שמחים פשוט לחסל אותנו. פחתם, אנחנו כופרים מושלמים שלא רואים בכלל לחיות. אנחנו גם שמבשרים לבני עמנו, אנחנו גורמים למה שכשמד רוחני, מתנגדים ביותר לאמונה בישוע. אין להם את הדעת, וישוע אומר את זה, שגם יארגו אותנו, וכביכול על ידי כך הם מקריבים קורבן לאלוהים, שהם עושים את הטוב בעיניו. ישוע מגלה לנו. זוהי חוסר הדעת הרוחנית בקרב עמנו, עד ימינו. שלחו את ישוע לצלב, צלוב אותו, צלוב אותו, הם אמרו לפילטוס, וצלבו את ישוע. למה ישוע התפלל עבורם? שאלוהים יסלח להם. הם לא יודעים מה שהם עושים. מה, הם הבינו שהם צולבים את המשיח? ברור שלא. בעיוורון מוחלט. אז שלא נתפלא, ואני אומר לכולנו, כשאנשים דתיים, מתוך קנאה, הם נגדנו, לא לכעוס עליהם. אני אומר לכם, לא לכעוס. הם באמת בטוחים שאנחנו טועים. אני אומר, אנשים מסוימים, לא סתם כאלה שרק באים לעשות מאומות. יש גם כאלה. אבל יש אנשים שבטוחים שאנחנו טועים. והם נגדנו, גם יד לאחים אחרים, אנחנו צריכים להתייחס אליהם באהבה, והלוואי להתפלל שלא יפתח להם את העיניים, כפי שהוא פתח את עיני פולוס, הלוואי. בואו נתקדם הלאה. אני אגיד כמה מילים, נושא של קנאה לאלוהים שלא בדעת. אתם מבינים שהשילוב הזה, שאדם מקנה אלוהים בצורה מעוותת, השילוב הזה הוא מאוד מאוד בעייתי, מאוד בעייתי. הדוגמה האלה שלמדנו לאחרונה עם דני, דווקא לכן חשבתי לקחת דוגמה, באמת, זה כאילו לא נתפס. המקרה של בית חסדה עם הנחה שהיה שם, זוכרים כמה שנים? 38 שנים. 38 שנים. אדם שוכב, חסר עונים, לא יכול לזוז. פגוע לגמרי, אומלה לגמרי, תלוי בחסדי אחרים. ישוע בא, יצא בשבת, אוי ואבוי, והוא מקים אותו, מרפא אותו. הוא קם, לוקח את המשכב ותלך. מתנפלים עליו האנשים האלה אז, מהסופרים, הפושים, החרדים. מה הם מאשימים את ישוע? איך הוא מעיז לחלל שבת? אתה אומר רק, האנשים האלה הם שפויים? במקום להודות לאלוהים, לשבח אותו, לשמוח בשמחת הבן אדם הזה, שכל החיים שלו משתנים. אדם בריא שיכול לתפקד, אין מאושר כמו, מה מטריד אותם? שהריפוי הזה נעשה בשבת, וישוע מבחינתם חילל את השבת, עוד אומר לו לשאת המשכב, זה לא נתפס. איזה דעה מעוותת, למה אפשר להגיע? אני מבין שאנשים בכלל לא התייחסו לנחה הזה, בכלל לא מעניין אותם הנחה, האומלל הזה. מה שמטריד אותם, ישוע חילל שבת, רצו להרוג אותו. לא נתפס. רק דוגמה, מה זה לא בדעת, למה אפשר להגיע. אני, כמו שאמרתי, גם בתקופתנו, זה היה תמיד, מאז ישוע, יש אנשים, יהודים, יראי אלוהים, יש להם קנאה לאלוהים, ללא ספק, אבל הם מאוד מתנגדים לאמונה שלו בישוע. אנחנו כרגע התחלנו את פרק 10 ברומים, יותר מאוחר בפרק הבא, אני אומר לכולנו, בואו לא נשאר במצב הזה. א', זה קיים גם היום, כבר כמעט 2,000 שנה, זה לא השתנה. אנחנו אופטימיים. נבין שיום אחד המצב הנורא הזה יסתיים, ועמנו יכיר בישוע המשיח, ואנחנו מחכים לזמן הזה, זה יקרה או נוכל. רק עם המון סבלנות, תקווה אמיתית, זה יקרה. בינתיים זה המצב, לא להתפלא. הייתי אומר ככה, לא פעם פוגשים מאמינים בישוע, יודעים המון המון דברים, מומחים לכתבי הקודש. יודעים פסוקים, להסביר, אל תשאל, אוכלים לתת דרשות נהדרות, אלא מה? יש להם מעט מאוד קנאה לאלוהים. אני מקווה שכולם מבינים שיש כאן בעיה רוחנית מאוד מאוד קשה, מאוד קשה. הרבה דעת, מעט קנאה לאלוהים, מה זה שווה כל הדעת, אם אתה לא מיישם את זה בחיים שלך? ולכן, ברור לכולנו שהמצב האידיאלי, ואני קורא לנו כולנו, מה אנחנו עושים כאן? אנחנו לומדים את דבר אלוהים. תראי, כל החיים אנחנו רוצים ללמוד את דבר אלוהים, כל הזמן מגלים עוד ועוד דברים. זה כמו מכרה זהב, שכל פעם מוצאים שם עוד חלקי זהב שמפוזרים, זה לא נגמר. באמת להגיע לדעת אמיתית, איך אומר פולוס, לרוע היו עוללים, בדברים שלילים, בדברים רעים, אנחנו לא צריכים להתמצא בזה הרבה. כמה שכמו ילדים קטנים. בבינה היו שלמים. מי שלא יודע, ברית חדשה נותנת דגש רב לדעת אמיתית, כי אנחנו צריכים לעבוד את אלוהים בדעת הנכונה. לא לעשות טעויות. באמת איך שהוא רוצה שנעבוד אותו, לא איך שנראה לנו. לכן אני אומר לכולנו, לגבור שהדעת תגבר, לדעת היטב את האמת, וכמובן, לא פחות חשוב, שהקנאה, ההתלהבות לאלוהים, רק תלך ותגבר בקרבנו. זה המצב האידיאלי שכולנו צריכים לשאוף אליו, כמובן. מצב הכי טוב שיכול להיות. השילוב של השניים. אני עכשיו רוצה, ברבע שעה הקרובה, להמשיך לדבר על חוסר הדעת בעם היהודי. אני יכול לתת פתיחה קצרה. אני לפני כ-40 שנה התחלתי ללמוד באוניברסיטה, הייתי בירושלים, השתליח שאני נמצאת, מנות הסטודנטים, וכשעברתי לרחובות בשנה שנייה, במנות הסטודנטים, בא אליי לחדר, השותף שלי, לא ידעתי מזה, בחור עם כיפה על הראש. טוב, יכול להיות מעניין להיות באותו חדר, משיחי עם יהודי דתי, זה שילוב מעניין. טוב, לא אמרתי לו מילה. הוא עמיתה שלו כאן, עמיתה שלי כאן, באותו חדר, גרים ביחד. ואני כל ערב כהרגלי פותח את התנ"ך, די, מהתנ"ך יש לו דפים כאלה אדומים מי שמכיר, ישר רואים זה בולט. אני לא מדבר, לא דיברתי איתו הרבה, ידעת שיחטוף אליהם. אני פותח וקורא, כהרגלי, הוא מסתכל עליי ככה, הוא גם לא שאל בהתחלה. הוא רואה שאני שקוע בקריאה, אחרי כמה ימים הוא שואל אותי, לי, מה אתה קורא? סקרן אותו. אמרתי לו, אני קורא בתנ"ך בברית חדשה. הבחור הזה כמעט חטף הלם, 3 ימים לא רוצה לדבר איתי בכלל. הוא חשב לעזוב את החדר. עבורו לחיות עם יהודי משיחי זה גובל בתומעה, מה שנקרא. אגב, הוא אצלנו בפקולטה, אני אחרי זה נודע לי, הוא נחשב ליהודי הדתי הכי רציני. היה לו מפתחות של בית הכנסת. כל בוקר הוא קם, שם שעול מעורר, הוא הלך לפתור את הבית הכנסת. הוא דאג שיהיה מניין, 10 שיבואו להתפלל, הוא הזכיר תמיד לאנשים, הוא נחשב מספר אחד בפקולטה, במובן הדתי, יהודי דתי. לא. אחרי כמה אומר לי, משה, תשמע, איתו אותך, מה אתה הולך לברית חדשה, עזוב את הדברים של הנוצרים, אתם מכירים את הפזמון הזה. הוא אומר, בוא ליהדות, תחזור למקורות, עזוב את הדברים האלה, זה לא שייך לנו. הוא שאלתי, אתה מכיר את שולחן ערוך? אמרתי, אני לא מכיר. הוא אומר, בוא אני אלמד אותך את זה. הוא נתן לי ספר, זה נקרא קיצור שולחן ארוך. אמרתי לו, אריה קראו לו, אריה תשמע, אני מוכן לראות מה כתוב שם, לא אכפת לי. תופתו לשמוע, למרות שהיינו עסוקים בלימודים, כל ערב, בערך 20 דקות, חצי שעה, הקדשנו לעבור לאט לאט על קיצור שולחן ארוך. לא יודע אם פעם קראתם את זה, יש שם המון המון ראשי תיבות, מי שקורא לך לא מבין כלום, הוא הסביר לי, לקרתי מחברת ורשמתי, אמרתי בוא נראה מה זה, אני מקצר עכשיו את הדבר שלקח כמה חודשים, לקרתי ברצינות, בוא נראה מה זה, הוא לא רוצה לשמור לברית ראשה, בוא נראה מה זה, משהו מאמין. אני אסביר בקיצור מה זה שולחן ארוך, כן, שאלה טובה. ביהדות יש ים של מנהגים והלכות, בלי סוף. אלפים ועשרות אלפים, זה לא נגמר. והרבה יהודים בכלל לא יודעים בסוף מה הם צריכים לשמור. פשוט לא יתואר, אני אומר לך זה אוקיינוס. כל מה שאני אומר לך זה בדוק. נחשפתי את זה ממקור ראשון. אז מה הם החליטו לעשות? אומר לי קארו אחד, אם אני לא טועה, לא משנה, השם, הוא החליט לרכז את כל החוכמה היהודית הזאת לספר שנקרא שולחן ארוך. מה שולחן ארוך? זה כמו שאתה בא לאכול והכל מוכן, הנה, תאכל, שזה ברור לגמרי. שולחן ארור, אלא מה? שולחן ארור התברר איזה ספר ענק, שיש שם המון המון מידע, קשה מאוד, זה לוקח שנים ללמוד את זה. מה החליטו לעשות? להיות יותר אילים, לעשות קיצור שולחן ארור, תמציתי. הכל מופיע משפטים קצרים. יש את זה בבית אגב, לא ממליץ לכם לקרוא את זה. זה התמצית, ואני אומר לכם, לפי מה שהבנתי, כל יהודי בארץ, לא משנה לאיזה זרם הוא, משתייך, יש כל מיני זרמים, זה מחייב אותו, כל מה שכתוב בקיצור שולחן ארוך. כל יהודי דתי. זה כאילו הבסיס של כל האמונה הדתית, היהודי דתית. זה הרעיון. טוב, התחלנו לעבור לאט לאט מההתחלה, אני לא אתחיל להיגע אתכם, ורשמתי כל מיני דברים. בדי פעם הגענו איזה משהו, תגיד לי, אריה, אתה שומר את הדבר הזה? אומר לי, לא. למה אתה לא שומר? אני לא רגיל. אני אומר, טוב, תתחיל להתרגל מעכשיו. אני שואל אותה רק, אתה מאמין שאתה צריך לשמור את זה? אומר לי, כמובן, מה, זה מחייב אותי. אז למה אתה לא שומר? לא נתן לי תשובה. המשכנו על עכשיו. כל פעם שהגענו, יש איזה לפי אותיות או לא, הגעתי נניח, אות יוד שהוא לא שומר, עיקפתי את זה בעיגול אדום. יש לי עדיין היום את המחברת, 40 שנה. הוא לא הבין מה אני עושה. אחרי כמה אני שואל, את זה אתה שומר? הוא גר איתי ביחד, אני יודע מה הוא עושה, אנחנו חיים ביחד. לא יכול לספר לי סיפורים. גם את זה הוא לא שומר. עיקפתי בעיגול. לאט לאט, העיגולים האדומים הלכו וגדלו. אני אומר לכם, הבן אדם זה נכנס למצוקה אמיתית. הוא לא יודע מה להגיד לי. הוא מאמין שהוא צריך לשמור את הדברים, לא בגללי, כי הוא אדם יראה אלוהים, והוא לא שומר אותה, למה? ככה. שום סיבה בעולם. האמת שאחרי כמה חודשים, אמרתי, אריה, בוא חבל הזמן שלנו, בוא נפסיק. הוא הסכים איתי. שמענו, זה רק, הוא הרגיש שכאילו אני שופט אותו, מרשיע אותו עם כל העיגולים האדומים האלה, מה יקרה לו? הוא הרגיש היום ונורא. והוא היה מוכן קצת לשמוע על הברית חדשה, על האמונה שלי. היה מעניין, בסוף שנה הזאת הוא רצה גם שנה הבאה להישאר איתי ביחד באותו חדר, ולא פעם באו סטודנטים לשאול אותנו בדברים מוכנים, תמיד הוא הפנה אותם אליי, שאני אתן להם את התשובות. הוא נתן לי את הקרדיט. אני רוצה להגיד לכם, באמת לא נעים להגיד, שנתיים חדר באותו חדר, זה דבר נדיר. אני באמת למדתי להבין מה קורה. אני יכול לומר לכם, במלוא האחריות, עם כל העצלות שבדבר, שום אמונה באלוהים, אפס. הבן אדם הזה, אין לו טיפת אמונה באלוהים. והוא נחשב לדתי הכי רציני בפקולטה. אני אומר לכם, התפילות שלו, אני לא מאמין שעברו את התקרה. שלפני איזה מבחן, שאל תגיד, אתה מתפלל? הוא בכלל לא מבין מה אני מדבר איתו, הוא לא מבין את השפה הזאת, הוא לא יודע מה זה קשר מאלוהים. הוא היה אז בן 25-6, אני יודע, ניסו לשדך לו בחורות לחתונה. שאלתי, אריה, תגיד, לפני שאתה הולך לפגישה עם בחורה, אתה מתפלל? הוא לא מבין את השאלות האלה. הוא בכלל לא יודע מה זה הדרכה אישית אפס, כמו אדם בכלל לא מאמין. אני אמרתי לו, בזווית שלי, כמובן עולם אחר לגמרי. הוא מאוד התרשם מזה, לא היה את הדבר הזה. באמת שאני בתקופה הזאת באמת למדתי להכיר מקרוב, ככה היה רצון אלוהים, אני לא תכננתי את זה, שאני שנתיים יחיה עם אדם יהודי דתי, ואני באמת, אני רוצה לומר לכם, למדתי מזה המון המון המון. מה שאני עושה הפעם, יש לי מעט זמן, וגם בפעם הבאה, אני אתן לכם דוגמאות, אני חייב להגיד לכם, הדברים הם מאוד מאוד קשים. חשוב שנדע אותם. ולמה אני אומר את זה? לצערי הרב, בארץ שלנו, בין היהודים המשיחיים, יש כאלה משום מה, אגב במיוחד בירושלים, שמתלהבים מהיהודים, מהרבנים, מהיהודים הדתיים החרדים, מתלהבים מהם. והם הולכים לבתי כנסת, יש כאלה הפסיקו ללכת לקהילה, עד כדי כך, הם נמשכים ליהדות החרדית, לא יאומן, לא יאומן. אני יכול לומר לכם במלוא אחריות, היהדות של היום זאת אפלה, חושך, מוחלט. לא בואו לי מה יש לחפש שם בכלל. איבדו את הכיוון לגמרי. מה נאמר לי ישוע? בואו נמצאים כל אוצרות החוכמה והדעת. מה לנו? היהודים ממשיכים לחפש ביהדות, אני אומר לכם, אפס. כלום. אפשר רק להסתבר ולהתבלבל ולהגיע לדברים איומים ונוראים. ואני אתן לכם כמה דוגמאות שבינו על מה אני מדבר. זה חוסר הדת הרוחנית. עמנו, כפי שנראה, נמצא בעיוורון רוחני מוחלט. פשוט איום ונורא. הכללה שניתנה על ידי ישעיהו, עיניים להם ולא יראו, אוזניים ולא ישמעו, לב שלא קולט את האמת. איום ונורא. אני אומר, זה טרגדיה. כשנחשפים לדברים, אתה עומד המום. וחשוב שנדע את הדברים האלה וניזהר. לגבי הרב, אתם רואים, היום אתם, אנשים דתיים, אין להם את רוח הקודש. עכשיו, יש דברים שהם לא יודעים מה לעשות. עכשיו, יודעים, האנשים, כל אחד בוחר לו איזה רב, יש רבנים מכל מיני זרמים, ומה שהרב אומר לו לעשות, הוא יעשה. האם זה מבוסס על התורה, מה אתם אומרים? בגדול כן, זה מבוסס על התורה. אני אזכיר לכם בדברים י' ז' 8 עד 11. מה אלוהים אומר? כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם, בין דין לדין ובין נגע לנגע. משהו לא ברור שלא כתוב עליו בתורה, דבר מפורש. דברי עיבוד בשעריך, וקמת ועלית למקום אשר יבחר אדוני אלוהיך בו. טוב. ובאת אל הכהנים הלוויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, ודרשת, והגידו לך דבר המשפט. תלכת לאותו אותו שופט כהן, הוא יגיד לך מה לעשות. אתה לא יודע מה לעשות. עכשיו שימו לב, ועשית על פי הדבר שיגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר אדוני, ושמרת לעשות ככל אשר יראוך. מה שאומרים לך תעשה, חד משמעית. על פי התורה אשר יראוך, ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה. לא תעשו מהדבר אשר יגידו לך, ימין או שמאל. אגב, הרבה יהודים דתיים יצטטו לכם את הפסוק הזה. זה כתוב בתורה, אני מסכים. ברת סוגריים. כאן בשום מקום לא כתוב של השופטים יש את הסמכות להוסיף מצוות שלא תהיה נבנות. זה רק דברים שלא כתוב להם מפורשות בתורה. כתוב, מי שיודע, בדברים י' ג' כל הדבר אשר אני מצווה אתכם, אותו תשמעו לעשות, לא תוסיף עליו ולא תיגע עליו. ואין לכם מושג כמה מצוות היהודים הוסיפו, בניגוד מוחלט לרצון אלוהים. כל יום שישי, אישה דתייה, היא מברכת על הנרות, כל יום שישי, ברוך אתה אדוני אלוהינו העולם, אשר קידשנו מצוותיו, וציוונו להדליק נר של שבת. מישהו מכיר מצווה כזאת בתורה? אני לא מכיר. איפה המצאה הזאת? יש עוד המון, גם חנוכה, והמון המון, פשוט מדהים. אתם תראו שעמנו, לא רק שהוא עזב את האמת, המציאו דברים בניגוד מפורש לרצון אלוהים. אני עכשיו רוצה את רק שתי דוגמאות הערב, בעוד שבועיים אני אמשיך הלאה. תראו, לפי התורה, אני אומר שאתם תזדעזעו עכשיו. אנחנו קוראים בויקרא י"ט 33-34, כתוב בין היתר, הגר הגר איתכם ואהבת לו כמוך. אלוהים מצווה את עם ישראל לאהוב את הגרים. גם עמנו היה גר במצרים, להיות גר, לא להיות תושב בארץ, זה לא פשוט, אתה לא אזרח כמו כולם. ואת חובה לאהוב את הגרים, לדאוג להם, כמובן. שימו לב עכשיו. מה החליטו לפי ההלכה היהודית? הגויים, אגב, זה כתוב, אתם רואים כזה מהרמב״ם, מי שרואה כאן למטה, הרמב״ם משנה תורה, לא משנה כל הפרטים, הכל מבוסס. הגויים שאין בינינו ובינה מלחמה, אסור להצילן. אם נטו למות כגון, שראה אחד מהם שנפל לים, ואינו מעלהו, שנאמר, לא תעמוד על דם רעך, בקרטט, ואין זה רעך. הבנתי מה הוא אומר כאן? קצת קשה להבין, בשפה פשוטה. אם יהודי רואה גוי שטובע, הולך למות, גם בזמן שלום, לא, בתנאים רגילים, בכל מצב, אסור לנסות להציל אותו ולעזור לו. למה? אתם יודעים? ראיתם מה כתוב לפניכם? הוא לא הרע. לא הרע. צריך שפעם אחת שאל את ישוע, מי זה ראי? אתם נוכים. מי הרעים של יהודי? רק יהודים. גוי לא נחשב רע. ואם הוא הולך למות, לטבוע שימות. לא יאומן כי יסופר. בגלל שהוא גוי. בגלל שהוא גוי, שיתבע עוד פחות גוי אחד בעולם, מה יקרה? פשוט לא יאומן. מה אלוהים מצווה, ומה הם החליטו לפי ההלכה היהודית? אני אומר לכם, אין מילים לתאר את הרמה הנמוכה שעמנו הגיע אליה. זה מה שנקרא חכמי ישראל, הרמב״ם, שכולם מתפעלים ממנו, גאון. דוגמה נוספת, גם מאוד בעייתית, לפי הרמב״ם, נוהגים ללך בערב ראש השנה אחר תפילת שחרית לבית הקברות. להשתטח על קברי צדיקים, בטח שמעתם על זה, נכון? זה קצור בשולחן ערוך, כל כתוב, כל דבר, יש לו סימוכים. להשתטח על קברי צדיקים. למה אנשים הולכים להשתטח על קברי צדיקים, אתם יודעים? לקבל ברכה? איזה שאלה? להשתטח, הם מתפללים, שאלוהים ייתן להם, יודע, האישה הקרה, לא יכולה ללדת, מתפלל שאלוהים יפתח את רחמה. מישהו אחר איזה מחלה מאוד קשה, שאלוהים יביא רפואה. ולוקחים זה מאוד ברצינות. כאילו לצדיקים האלה, לקברים שלהם יש סגולה מיוחדת. אלוהים בזכותם ינה לתפילות. פשוט מדהים. צריכים מה ישו אומר. מה יש בתוך הקבר? עצמות ריקובות. עצמות הלכות לעזור למישהו? למה זה כל כך חמור? מי זוכר בתורה מה כתוב על זה? זוכים אולי? האם זה לגיטימי הדבר לפי התורה? בשום אופן לא. זה מנוגד לחלוטין למה שאלוהים ציווה. אני מציע לקרוא בבית, במדבר, י"ט, מ-16 עד 20, תקראו בבית. התורה אוסרת את המנהג הטמא, זה אסור. אזהרה, מי שנוגע בקבר ולא תוהר, נפשו תיקרת מקהל ישראל. אסור לעשות את הדברים האלה. אגב, יש חלק מהדתיים שבאמת מתנגדים לדבר הזה. הם מבינים, זה לא נכון. אבל עובדה, רבים עושים את זה. יודעים מה קורה בלאג בעומר בארץ שלנו? לאן הרבה עולים, אתם יודעים? אני אראה לכם משהו קטן כאן. קבר שמעון בר יוחאי, גם עכשיו צדיק גדול. בלאג בעומר, זה במירון שם בצפון, מאות אלפי אנשים, מאות אלפים בארץ, עולים לשם. אם זה לא עבודת אלילים, אני לא יודע מה זה עבודת אלילים. כמה הסגולה. דווקא בקבר שם להתפלל שאלוהים יענה לתפילות. פשוט לא יאומן. כאן אתם רואים, משתתחים שם על הצבא בלאג בעומר, שאלוהים יעזור להם. אני רק מראה כאן, אני לא רוצה להתקדם, יש לי עוד הרבה בהמשך. עוד שבועיים נמשיך הלאה. המצב הרוחני של עמנו היום ונורא. אנחנו מתפלים, הלוואי שאלוהים יאיר עוד עיניים להכיר את ישוע, המשיח, את האמת, שאנשים שהשתחרו מזה. אתם יודעים, אנחנו מספרים על חרד שגר בירושלים, הוא היה גם אצלנו בקהילה, ראיתם אותו. הוא מאמין בישוע. כל כך נעים לדבר איתו. תחשבו, הוא בא מהחושך הנורא הזה. היה שלב שהוא הפסיק ללכת לבית הכנסת. הוא מבין שחבל הזמן, זה לא נותן כלום. כל הפולחן הריק הזה, הוא רואה את כל הצביעות של אנשים סביבו. הם חיים בשקר. הוא חי באמת. הוא אדם מאושר למרות ש... כולל האישה והילדים שלו, וכל הסביבה שלו, כולם חרדים. הוא מאמין בישוע, הוא אדם מאושר. באמת, דבר מדהים, האור נגלה לו, זה פשוט פלא הדבר הזה. תמשיכו גם לזכור אותו, כמובן, שאלוהים יגלה את ישוע לעוד בבימינו. אז בעזרת האל, עוד שבועיים, אני אמשיך לתת דוגמאות, אני אביא כמה וכמה דוגמאות, כדי שנבין מה זאת אומרת לעבוד את אלוהים שלא בדעת. בואו נעצור כאן.